השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבי ישראל בן משה, שהיה עוד מוצל מאש ונפטר בה' כסלו תשע"ח. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף קד במסכת עירובין, בעזרת השם הדף לפני האחרון במסכת. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בזה שבמקדש לא אסרו שבות, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שמותר לפזר מלח על הכבש במקדש, שלא יחליקו. בחלק השני שמותר במקדש למלא מים מבאר על ידי גלגלת עם דלעים, מה שאסור במדינה. בואו נתחיל. אז נושא ראשון, אומרת המשנה, מותר לפזר במקדש מלח על הכבש, בשביל שלא יהיה רטוב, שהכהנים לא יחליקו, אבל במדינה אסור. זה המשנה, את הגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים. סעיף אחד יעסוק בהיבט של דיני מקדש, לגבי מה שאמרנו, סעיף שני יעסוק בהיבט של דיני שבת. הסעיף ראשון לגבי דיני מקדש, זה בשורה השישית בגמרא, וזה ששואל את הגמרא, לכאורה מבחינת דיני מקדש, יש פה בעיה לפזר את המלח. למה? כי מצד אחד, אם הוא מתכוון לפזר את המלח ולהשאיר את זה שם, אז בעצם המלח הופך עם הזמן להיות חלק מהכבש, ובזה הוא מגדיל את הנפח של הכבש, וזה אסור, אסור לשנות את המבנה של המקדש. ומצד שני, אם הוא לא מתכוון להשאיר שם את המלח, אלא אחרי זה לטטא אותו, אז המלח הוא לא חלק מהכבש, וגם זה בעיה. למה? כי כשהכהנים עובדים במקדש, הם צריכים שלא תהיה חציצה בין הרגליים שלהם לבין המקדש, ואם יש מלח, אז המלח הוא חציצה, אז יש לנו כאן בעיה בין אם הוא מתכוון להשאיר את המלח ובין אם לא. עונה הגמרא, באמת לא מתכוונים להשאיר את המלח, ולגבי החציצה, אתה צודק, באמת יש כאן בעיה של חציצה, וממילא, אם הכהנים עולים על הכבש כחלק מהעבודה, אז באמת לא היו מפזרים מלח, והכהנים פשוט צריכים ללכת בזהירות לא להחליק. אבל אם הם עולים על הכבש לא כחלק מהעבודה, אז אפשר לפזר מלח, כי כשזה לא חלק מהעבודה, אין בעיה של חציצה. עכשיו, מתי הם עולים שלא כחלק מהעבודה? אז בהתחלה הגמרא מציעה שכשהם עולים להביא את האיברים להקטרה, שאומנם ההקטרה עצמה היא עבודה, אבל אולי העלאת האיברים היא לא, אבל הגמרא דוחה את זה, גם זה חלק מהעבודה, עובדה שרק כהן יכול לעשות את זה. לכן אומרת הגמרא, הכוונה היא כשעולים למזבח בשביל להביא את העצים, שאת זה באמת גם זר יכול לעשות, ממילא זה לא חלק מהעבודה, ושם אין בעיה של חציצה. עד כאן הסעיף הראשון לגבי דיני מקדש שקשורים למשנה. הסעיף השני מחזיר אותנו לתחילת הגמרא, וזה לגבי דיני שבת שבמשנה, שכאמור המשנה אמרה שבמקדש אפשר לפזר מלח, אבל במדינה אי אפשר. למשל, אם אני רוצה לייבש את החצר כי ירד גשם, אני לא יכול לפזר מלח. ולמה? אז עולה בגמרא שזה דומה למתקן, כי בזה שאני מפזר את המלח אני מתקן את הדבר שעליו אני מפזר. אז אם דובר בכבש זה דומה לבונה, אם דובר באדמה זה דומה לחורש, כי אני מתקן את האדמה. בכל אופן זה סוג של תיקון, לכן חזל אסרו, אבל כאמור הם רק אסרו במדינה ולא במקדש. אז זה סיבת האיסור, ועכשיו נראה על זה דיון בשני שלבים. שלב ראשון זה בתחילת הגמרא כאמור, שואלת הגמרא, איך אתה אומר שבמדינה זה אסור? הרי יש ברייתא מפורשת שאם חצר התקלקלה ממי הגשמים, אני יכול להביא תבן ולפזר וכך לייבש את הגשם, ויוצא שבעצם אין שום הבדל בין המקדש לבין המדינה, בשניהם מותר. אז לכאורה יש סתירה בזה בין המשנה לבין הברייתא. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אין שום הבדל בין המקדש לבין המדינה, מבחינה עקרונית בשניהם הדין אותו דבר, שזה שאם אני מפזר משהו ומתכוון להשאיר אותו שם, אז באמת זה אסור, כי בזה אני מתקן אותו. אבל אם אני שם אותו רק באופן זמני ואחרי זה אני יוציא, אז זה מותר. וזה עיקרון שנכון בין במקדש ובין במדינה. וממילא, אם אני מפזר תבן, אז תבן לא משנה, גם במקדש, גם במדינה, אני לא מתכוון להשאיר אותו. אני אחרי זה אביא לבהמות, לאכול, או יכין מזה מלט. לכן, גם במקדש וגם במדינה זה מותר, כמו שהברייתא אמרה באמת. במלח לעומת זאת, כאן יש הבדל, שכשמפזרים על הכבש לא מתכוונים להשאיר אותו, וממילא אין בעיה מבחינת דיני שבת. לעומת זאת, אם אני אפזר מלח בחצר שלי, אז אני כן מתכוון להשאיר, ולכן באמת זה אסור. אז יוצא שההבדל שהמשנה שלנו אמרה בין המקדש למדינה, הוא באמת לכאורה כרגע לא הבדל עקרוני, אלא פשוט הבדל מעשי, האם מתכוונים להשאיר את המלח או שלא. עד כאן השלב הראשון, ובזה הגענו לשורה השישית, מה שראינו מקודם לגבי דיני מקדש, ועכשיו נדלג על כמה שורות, בערך לאמצע עמוד א', ונראה את השלב השני. בשלב השני אנחנו נראה, לפחות לפי המרשה, שבעצם אולי כן יש בכל זאת הבדל עקרוני גם כאן בין המקדש לבין המדינה. כי לגבי המדינה, רבה בהתחלה הביא את הברייתא שהזכרנו כמו צ'י, כלומר אם יש גשם בחצר אפשר פשוט לפזר תבן, אבל אחרי זה הוא תיקן את עצמו כי הביאו לו ברייתא שאומרת שאומנם אפשר לפזר תבן, אבל בשינוי. זה מה שכתוב בגמרא, ועל זה מוסיף המרשה שזה נכון במדינה. במקדש לעומצות, כשמפזרים מלח או תבן, לא צריך לעשות בשינוי, כי במקדש לא גזרו על שבות. אז יוצא שבכל זאת, גם לגבי הנושא הזה של פיזור מלח או תבן, יש הבדל עקרוני בין המקדש לבין המדינה, שבמדינה צריך שינוי ובמקדש לא. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על פיזור מלח או תבן, ראינו שני היבטים, היבט אחד זה מבחינת דיני מקדש, שאם מתכוונים להשאיר זה מוסיף על המקדש וזה אסור, אם לא מתכוונים להשאיר יש בעיה של חציצה ולכן זה מותר רק בשלבים שהם לא חלק מהעבודה. היבט שני זה לגבי דיני שבת, שאם הוא מתכוון להשאיר את זה שם אז יש כאן משהו שדומה לתיקון או בונה וזה אסור גם במקדש וגם במדינה, וגם כשהוא לא מתכוון להשאיר את זה שם אז במדינה צריך לעשות בשינוי, במקדש לא. החלק השני זה גם מהמשנה ובגמרא זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה שאומר את המשנה שבמדינה אסור לשאוב מים מבור מים על ידי גלגלת עם דלי, ואילו במקדש מותר. זה במשנה. הגמרא, לפני שהיא דנה במשנה עצמה, היא מביאה סוגיה בנושא אחר לחלוטין, כשבסוף הסוגיה יוצא בדרך אגב שהיא תפרש גם את המשנה שלנו. על מה הסוגיה? על דיני השמעת קול בשבת. מספרת הגמרא שפעם מישהו דפק בדלת של בית שאולה היה שם, ואומר שמי שדופק בדלת בשבת זה חילול שבת מדרבנן. למה? כי חז"ל גזרו שלא להשמיע קולות על ידי כלים בשבת. למה? כי אם יעשו את זה, בסוף יבואו לתיקון כלי נגינה. לכן אפילו לדפוק על הדלת אסור. זה אולה. רבה לעומת זאת אומר, נכון, חז"ל אסרו לעשות קולות עם כלים, אבל רק קולות של שיר. לדפוק על הדלת זה לא קול של שיר, זה סתם רעש וזה מותר. זה רבה, ועכשיו נביא ארבע קושיות על הקולה הזאת של רבה, ונתרץ את כולם, ובאמת למסקנה שולחן ערוך פוסק כמו רבה, שרק קולות של שיר אסור, ולא סתם קולות. אז קושיה הראשונה, זה מדין שאם יש חולה, והוא צריך שיעשו לזה שהוא רעש עדין, אז מותר לטפטף יין על כלי מתכת, וזה עושה רעש נעים לחולה. עכשיו, למה זה מותר רק לחולה ולא לבריא? בגלל אותה גזרה של חז"ל, שלא לעשות קולות עם כלים בשבת. עכשיו, הגמרא מניחה בקושיה שאת הקול הזה של הטפטוף של היין עושים בשביל להעיר את החולה, וממילא זה אמנם קול יחסית נעים, אבל זה לא איזשהו קול יפה, ובכל זאת רואים שאם זה לא חולה, זה אסור. אז הנה קושייה על רבה, שהוא אמר שרק קולות של שיר אסור, וכאן רואים שגם סתם קול של טפטוף אסור. זו הקושייה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון, לא מדובר פה בקול שעושים בשביל להעיר אותו, אלא להפך, בשביל להרדים אותו, ובזה דווקא עושים את הטפטוף בצורה שיהיה לזה קול נעים במיוחד, כמו פעמונים עדינים, וממילא מובן שזה אסור גם לרבה, כי זה באמת נחשב קול של שירה. עד כאן, קושייה ראשונה והתירוץ. קושייה שנייה זה שאם אדם רוצה לסלק ציפורים מהשדה שלו, אז ביום חול הוא מוחק כפיים וזה מבריח אותם. בשבת אסור לו למחוק כפיים כמו שהוא עושה ביום חול. ולמה? לכאורה בגלל הגזרה של השמעת קול, והרי למחיית כפיים אין איזשהו קול של שירה, זה סתם רעש, והנה רואים שבכל זאת זה אסור. אז הנה עוד קושייה על רבה. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת סתם למחוק כפיים זה לא אסור לפי רבה, כי באמת זה לא קול של שירה. וזה שאסור למחוק כפיים בשביל לסלק את הציפורים, זה לא בגלל הגזרה של קול, אלא פשוט חוששים שהוא ייכנס לזה מדי וישכח כך ששבת, והוא גם ירים איזה אבן ויזרוק על הציפור, ואז הוא יטלטל דלת אמות ברשות הרבים. לכן אמרו לו, אל תמחק כפיים כמו שאתה מוחה בחול, אלא תמחק כפיים בשינוי. אז זו הקושייה השנייה והתירוץ. קושייה שלישית על רבה זה מדין של רב, שהוא אמר שאסור לשחק בשבת בזריקה של אגוזים אחד על השני. ולמה? לכאורה, כי זה עושה קול, והרי שוב, זה לא קול יפה במיוחד, והנה בכל זאת זה אסור. זו הקושייה, ועונה הגמרא, הסיבה זה לא משום קול. הסיבה שם זה שמה בשביל שהמשחק יהיה יותר טוב, אז הם יישרו את האדמה בשביל שהאגוזים יזוזו בקלות, והגמרא גם הוכיחה שזו הסיבה מזה שזה אסור לא רק באגוזים, אלא גם במשחק עם תפוחים, והרי תפוחים לא עושים קול, אלא הסיבה היא כאמור, לא קול, אלא השוואת גומות. זו הייתה הקושייה השלישית והתירוץ, ועכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, וזה הקושייה הרביעית והאחרונה, וזה מביא אותנו למשנה שלנו. אמרנו במשנה שלנו שבמקדש מותר למלא עם גלגלת עם דלי מבור מים, ואילו במדינה אסור. למה אסור במדינה? הגמרא מניחה כי כשעושים את זה, זה עושה קולות, ובמדינה זה אסור משום גזרת קולות. אז הנה אתה רואה רבה שאסור גם כשזה לא קול יפה של שיר. זו הקושייה, ועונה הגמרא, לא הבנת נכון את המשנה. הסיבה שאסור למלא זה לא בגלל גזרת קול, אלא סיבה אחרת לגמרי. וזה שכשממלאים מים מבור על ידי אותה גלגלת עם דלי, זה מאוד קל למלא מים. ואם יהיה לאנשים קל מדי למלא מים בשבת, בסוף הם יבואו להשקות את הגינה או את החורבה, ומזה חששו במדינה, ולכן זה אסור, ובמדינה לא גזרו. אז עד כאן הסוגיה על השמעת קול. רב אמר שאסור רק שזה קול של שירה, הבאנו לב ארבע קושיות ותרצנו, הקושייה האחרונה הייתה מהמשנה שלנו, ויוצא לגבי המשנה שלנו שראינו שתי אפשרויות להבין למה במקדש מותר להוציא מים מגלגלת בשבת ובמדינה אסור. אפשרות ראשונה זה משום גזרת קול, אם נניח שבאמת גזרו גם על קול שהוא לא של שירה, כמו שאולה אמר. אפשרות שנייה זה פשוט שלא יהיה קל מדי להוציא מים, כי אז יבואו להשקות. עד כאן, שלב ראשון, ראינו את הדיון על כל, והבנו את הסברה במשנה. שלב שני זה שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שהמיימר אמר, כיוון שהסברה לפי המסקנה לפי רבה זה שמה יבואו להשקות את הגינה או את החורבה, אז ממילא במקום שבו אין גינה וחורבה, מותר להוציא מים ככה, ובאמת הוא התיר במקום שלו, אבל אחרי זה הוא ראה שבימי חול, אמנם כשמוציאים מים מהבור ככה הם לא משקיעים איתם כי לא עליהם גינות, אבל הם כן היו משרים בזה פשטן, שגם זה אסור לעשות בשבת, משום מלאכת לש, אז המיימר חזר בו ואמר, מעכשיו זה אסור גם כאן, שמה יוציאו מים בקלות מדי ויבואו להשרות בהם פשטן בשבת, זה שלב שני. שלב שלישי זה בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה מחזיר אותנו למשנה. ממשיכה המשנה ואומרת, למרות שאמרנו שבמדינה אסור להוציא גלגלת מבור מים, אבל הייתה באר מסוימת שקראו לה באר הקיר, ששם מותר להוציא ביום טוב. מה זה אותה באר, ולמה שם מותר, ולמה היא נקרא כך? אז לגבי מה זה אותה באר, נדלק טיפה בגמרא על המילה גופה, שם אומרת הברייתא שהיו הרבה בארות שנקראו קירה, אבל רק את הבאר הזאת התירו, ולמה? זו סיבה מאוד עתיקה, וזה שכשעולי בבל בזמן שיבת ציון הגיעו מבבל לארץ ישראל, אז בדרך הם היו צריכים לשתות מים, והיה יום טוב, הם הגיעו ליד באר שהיה בגלגלת עם דלי, והם ידעו שעקרונית חכמים שלפניהם אסרו להוציא מים מבאר ככה, כמו שאמרנו שהם יבואו להשקות, אבל בכל זאת הנביאים שביניהם התירו להם, זה מה שכתוב בברייתא. הגמרא מתקנת שזה לא הנביאים, אלא היה למנהג אבותיהם שדווקא בבאר הזאת התירו, ובאמת הם שאבו משם מים עם הגלגלת. ומאז אותו זמן ועד היום, באותה באר ספציפית מותר לשאוב ככה מים עם הגלגלת, אבל בשאר הבארות במדינה אסור. אז זו הבאר ולמה מותר שם, ולמה נקראה הבאר הקיר? הגמרא מביאה שתי סיבות. שמואל אומר מלשון קריאה עם א', כלומר קראו עליה, אמרו עליה כל מיני טענות בשביל להתיר להשתמש בה, זה שמואל. אבל דוחה הגמרא, הרי אמרנו שיש הרבה בארות שנקראים באר הקיר, לא רק הבאר הזאת, לכן הסבר הזה לא מתאים. לכן הסבר שני אומר רב נחמן בר יצחק, שזה מלשון נביאה של מים, כלומר זה הבאר של מים חיים, כמו שכתוב בירמיהו, כהקיר בעיר מימיה כן הכרה רעתה, כלומר שהרעה של ירושלים הייתה כל כך הרבה שהיא נבעה כמו באר מים חיים, לכן קראו לה באר הקיר, כלומר באר נובעת של מים חיים. עד כאן השלב השלישי בחלק השני של השיעור, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בהבדל בין המקדש למדינה, שבמקדש חזל באופן כללי לא גזרו איסורי שבות, והיום ראינו לגבי איזה שני נושאים. הנושא הראשון היה שהמשנה אמרה שמותר לפזר מלח על הכבש בשביל לייבש אותו שהכהנים לא יחליקו, אבל במדינה אסור. לגבי זה בגמרא ראינו שני סעיפים. סעיף אחד זה לגבי דיני מקדש, ששאלנו לכאורה יש כאן בעיה, שמצד אחד אם מתכוונים שהמלך יישאר שם, אז בזה מוסיפים על המבנה של המקדש, וזה אסור. מצד שני, אם לא מתכוונים לבטל או להזיז את זה, אז זה בעצם חוצץ בין הרגליים של הכהנים לבין הכבש, שגם זה אסור. וענינו, לא מתכוונים להזיז, וזה באמת חוצץ, ומה שהמשנה אמרה ששמים מלח, זה רק שהכהנים עולים על הכבש, שלא לשם עבודה. למסקנה, בשביל להעלות את העצים למערכה, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני היה לגבי דיני שבת, שהסברנו למה במדינה אסור, כי זה נראה כמו בונה או מתקן את הקרקע אם הוא מתכוון להשאיר את זה שם, והקשנו, הרי יש ברייתא שאומרת שמותר לפזר תבן, וענינו, נכון, באמת אין הבדל עקרוני בין המקדש למדינה לגבי זה, ובשניהם, אם הוא מתכוון להשאיר זה אסור, אם הוא לא מתכוון להשאיר זה מותר, ממילא תבן שלא מתכוונים להשאיר מותר גם במקדש וגם במדינה, מלח במדינה מתכוונים להשאיר, לכן אסור, במקדש על הכבש לא מתכוונים להשאיר, לכן מותר. זה היה שלב ראשון. שלב שני ראינו שגם כשלא מתכוונים להשאיר, שאז מותר, אז במדינה צריך לעשות את זה בשינוי, והמהרש"א אומר שבמקדש לא צריך, וממילא יוצא שגם כאן כן יש הבדל עקרוני בין המקדש לבין המדינה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני אמרנו שבמקדש מותר להוציא מבאר מים עם גלגלת עם דלי, ובמדינה אסור, חוץ מבאר מסוימת, ובגמרא, הגמרא לא דנה ישירות במשנה, אלא הביאה סוגיה אחרת לגבי השמעת קול, שאולה אסר להשמיע קול עם כלים בשבת, אפילו אם זה סתם קול, כמו דפיקה על הדלת, ורבא אמר שמה שאסרו זה רק קול של שיר, והבאנו על רבא ארבע קושיות ממקרים שבהם לכאורה אסור גם אם זה סתם קול, ואת כולם תרצנו, כשהקושיה האחרונה הייתה מהמשנה שלנו, שהסיבה לכאורה שאסור להוציא עם גלגלת מבאר, זה כי זה עושה קול, וזה קשה על רבא שאמר שרק קול של שיר אסור, ועל זה ענינו, באמת הסיבה במשנה זה לא משום קול, אלא שאם זה יהיה קל מדי להוציא מים, אז בסוף יבואו להשקוט את הגינה, זה היה שלב ראשון. שלב שני, לפי הסיבה הזאת, המימר הרשה במקומות שבהם אין חורבה או גינה להשקוט, אבל בסוף הוא עשה, כי יש גם דברים אחרים שעלולים לעשות עם המים, וזה למשל להשרות את הפשטן במים, שזה אסור משום לש. בשלב השלישי אמרנו שיש באר יוצא דופן ששם גם במדינה מותר, וזה באר הקיר, שהתירו את זה עוד כשעלו מבבל, ומאז זה נשאר מותר, וזה נקרא באר הקיר, כי הקיר זה מלשון נביאה, כלומר זה היה באר של מים חיים. כל טוב, ניפגש מחר בעזרת השם בדף האחרון.